בעיסוקנו בפרשת חוקת, לפתוח דווקא בהפטרה, אבל לא לעסוק בעיקר בהפטרה, לחזור לפרשה. ובכל זאת אני מבקש לפתוח בהפטרה רק כדי לנסות לאתר את הנקודה שאותה רואים רבותינו מסדרי ההפטרות כנקודה המרכזית, או כנקודה המצדיקה את פרשת יפתח להיות ההפטרה של פרשת חוקה. ואני רוצה לפתוח את הדברים בהפטרה רק כדי לחזור אחר כך לפרק החותם את פרשת חוקה. הוא הפרק של עניות דעתי, לזה גם התכוונו רבותינו בסידורם פה בהפטרה, הוא הפרק שבו מתרחשת המהפכה הגדולה של כניסת הארץ, של דור המדבר, המהפכה המשמעותית ביותר. אני אקדים לזה רק את תזכורת מבנה פרשת חוקה. אנחנו עסקנו בפרשיות הקודמות, במרגלים, במעפילים, עברנו בפרשה האחרונה לקורח, ואחרי פרק אחד שעוסק בפרה אדומה, אנחנו מדלגים ישר לשנת ה-40. שנת ה-40, פרק כף בפרשת חוקת, עוסק במשברים שאמורים בעצם ליצור מצב קשה מאוד בעם. תחילתו של פרק כף, מרים הנביאה מתה. זאת מרים שמשה גדל על ידה ובצילה. זאת מרים שמרימה את שירת הים לפני 40 שנה. זאת מרים שעם מותה מסתלקת הבאר. עם מות מרים והסתלקות הבאר, הנפילה הגדולה של משה ואהרון יחד עם כל העם בחטא מי מריבה, והבשורה הקשה שמשה ואהרון לא יכניסו את ישראל לארץ. מיד אחרי הסיפור של משה ואהרון ומי מריבה, מגיעה הפרשה של הניסיון הדיפלומטי הראשון של משה רבינו לעבור דרך ארץ אדום בכניסה לארץ, ניסיון שנוחל כישלון צורב קשה מאוד. העם לא מקבל אישור מאדום, למרות נאום דיפלומטי ארוך יפה שמתאר אחווה, כה אמר אחיך ישראל, שמספר את ההיסטוריה של העם, אתה ידעת את התלאה אשר מצאתנו. למרות כל הסיפור כולו, דחייה מוחלטת של מלך אדום, איום, לא תעבור בי פן בחרב אצא לקראתך, והעם מתחיל להסתובב סביב ארץ אדום, ונפשו של העם תקצר בדרך. לא לפני שמשה יצא מקדש אל הור ההר, יעלה להור ההר עם אהרון, וירד משם בלי אהרון הכהן לאחר מות אהרון. כל זה בקיצור מה שקורה בפרק כף. אחרי כל המשברים האלה, מגיע עם ישראל בפרק כף א', בעצם רצוץ לחלוטין, שבור לחלוטין, למהלכים שאליהם אנחנו ננסה להיכנס הפעם. ההירואיות של כל הדברים הראשונים העמידה אותנו תמיד כשעיינו בפרשת חוקת בחלקים הראשונים של הפרשה, אלה שעכשיו מלמעלה סקרנו במהירות. אני מבקש הפעם להיכנס ממש לחלק האחרון, הכיבושים, ההורשה, המלחמות הקצרות בפסוקים עם עוג מלך הבשן וסיחון ונחלי ארנון. כל זה מה שישנה לחלוטין את מה שמתרחש עם העם עם הכניסה לארץ. למה אמרתי שאקדים את ההפטרה? כי ההפטרה עוסקת ביפתח הגלעדי 300 שנה אחרי האירועים האלה, 300 שנה אחרי האירועים האלה, וכל כולה של ההפטרה, ועוד פעם ניסיון למסע ומתן, הפעם קצת פחות מסוגנן דיפלומטי, בין יפתח הגלעדי למלך בני עמון, משא ומתן על אותם שטחים ששלוש מאות שנה לפני כן נכבשים על ידי ישראל, ועכשיו נידונים מחדש בדיון בין יפתח הגלעדי שמתמנה להיות שופט לבין מלך בני עמון שמבקש להילחם על השטחים האלה ולהחזיר אותם אל וכשחזל התמקדו בסוגיה הזאת ולא בסוגיות האחרות של הפרשה, מן הסתם היה כאן משהו שהם ביקשו ללמד אותם. בואו נחזור קודם כל להפטרה, נפתח בה, ואז נחזור לפרשה. נפתח הגלעדי, מקור אחד, היה גיבור חיל, פותח פרק י' בשופטים, והוא בן אישה זונה, ויולד גלעד את יפתח. אנחנו זוכרים במהירות, זוכרים היטב את היחוס המפוקפק, משהו של יפתח. הוא בן אישה זונה, הוא גדל בבית שבו אחיו שונאים אותו, דוחים אותו. הוא, כך נראה מהפסוקים, לא בדיוק מוסיף כבוד בפעוטון ובגילאים הראשונים שבהם הוא גדל. והוא הולך לארץ טוב. לשם מתלקטים אנשים ריקים ומצטרפים אליו. הוא המקור ללא לחינם הלך הזרביר אצל העורב, אומרים חז"ל. אלא לפי שהוא מינו. אנשים ריקים מתלקטים אל יפתח הגלעדי. יש מאמרי חז"ל מחמיאים יותר על שופטים אחרים. ויפתח הגלעדי מגיע לארץ טוב, יושב שם, ואנחנו מתחילים לקלוט לאט לאט מהפסוקים שהוא מגדל שם מאפיה לא קטנה. ועם ישראל מגיע מצב קשה מאוד. המון שרים על ישראל ומתחילים פשוט לעשות בהם שמות. הם מורידים להם את המורל, הם פושטים פשיטות, והם עומדים לקראת מלחמה. המצב הוא כל כך ירוד, שאין מנהיג. אין מנהיג הומי. אין מנהיג ביתי. מוכרחים לייבא מישהו. מצב קשה מאוד לחשוב על זה. את מי? את יפתח הגלעדי. באים אליו, אומרים לו, אתה גיבור חיל, נו, אז בוא תנהל את העסק. אתה לא בדיוק האיש המתאים, לא לאווירה, לא לעניין, אבל הוא עושה איתה מסע ומתן קצר, הוא רוצה התחייבות ברורה שהם לא מזמנים אותו רק לפרויקט אחד כקצין שאחר כך פורש מהעניין, הם מתחייבים לו למלוך אחר כך. ואז הוא מגיע. הוא מתחיל את המלחמה, אבל לפני המלחמה, כמו בפרשה שלנו, אנחנו נגיע לזה אחר כך לעובדה הזאת, הוא שולח מלאכים אל מלך בני עמון. הנה פסוק י' ב', מקור אחד. בואו נשים לב לנושא, אבל גם לכל מה שיש מסביב. לסגנון, לרקע של עם עייף, חסר מנהיג, שעכשיו אימץ לעצמו מנהיג, שהולך ליצור פה דברים גדולים מאוד. אני אגב אוסיף סוגריים, זה יפתח שעם כל הסיבוכים שתיארנו עכשיו, עליו אמרו חז"ל, יפתח בדורו כשמואל בדורו. ולא סתם אמרו את זה. מי שזוכר בהפטרה של השבת האחרונה, כששמואל עומד לפני העם ומוריד מטר בנאום ההמלכה את שאול, הוא אומר להם כמה שמות של אנשים גדולים מההיסטוריה. הוא מזכיר שם את משה, את אהרון, את יפתח ואת שמואל. ושם אומרים חז"ל, הוא ראה ביפתח דמות גדולה מאוד. וצריך להבין מהו. על הרקע הזה נקרא את הדברים. וישלח יפתח מלאכים אל מלך בני עמון לאמור, מה לי ולך כי באת אלי להילחם בארצי? טוב, זו פתיחה של מישהו שבאמת גדל באזור ברור. מה לי ולך זה בעברית מודרנית משהו כמו למה מה קרה? או למה מי אתה? מה לי ולך? אתם זוכרים את הפתיחה של משה לאדום? כה אמר אחיך ישראל, אתה ידעת את התלאה אשר מצאתנו, ונשב וכו' וכו', ונצעק אל השם אלוקי אבותינו וישמע את קולנו, איזה אתה ידעת, איזה תלאה, מה לי ולך. יש לך 10 דקות לתשובה. היומר מלך בני אמון אל מלאכי יפתח, כאן מתחיל שיחה מעניינת מאוד. כי לקח ישראל את ארצי בעלותו ממצרים. קודם כל שימו לב לסגנון של שני מנהיגים שמוצאים מיד שפה משותפת. שני מדברים בגוף ראשון יחיד. ארצי. מה לי ולך כי באת להילחם בארצי? כי לקח ישראל את ארצי. לא אבותינו, ארצנו, עמנו, אלוקינו. ארצי. אני פה. כי לקח ישראל את ארצי בעלותו ממצרים, מארנון ועד היבוק ועד הירדן, ואתה השיבה את הן בשלום. אתה לא רוצה מלחמה? בבקשה. יש לי טענה מוסרית פשוטה. העם שאתה מייצג, אבות אבותיך, לקחו את הדברים האלה ממני. בוא נראה מה הוא עונה לו יפתח, ונראה האם הוא בכלל עונה לו לא נכון, או הוא אומר לו אני חולק עליך היסטורית, או הוא אומר לו, בוא נראה מה הוא אומר. ויוסף עוד יפתח, וישלח מלאכים אל מלך בני עמון, ויאמר לו, כה אמר יפתח. זה פילי פלאות האישי. כה אמר יפתח, לא לקח ישראל את ארץ מואב ואת ארץ בני עמון. כך מתחיל מפקד גדול, קודם כל עובדות, והדיונים פה לא מעניינים אותי עכשיו. א', לא. 2. כי בעלותם ממצרים, וילך ישראל במדבר עד ים סוף ויבוא כדשת. וישלח ישראל מלאכים אל מלך אדום לאמור, אברנה וארצך, ולא שמע מלך אדום. וגם אל מלך מואב שלח ולא אבא. אגב, מידע היסטורי שלא מופיע בפרשה שלנו. אצלנו בפרשה הופיע כל הסיפור של אדום ושהעם מסתובב סביב אדום. לא מופיע העובדה שהעם גם שלח מלאכים אל מואב. ועוד רגע תופיע העובדה שהעם מסתובב גם סביב מואב. אנחנו זוכרים מה קורה לעם כשהוא מסתובב סביב אדום ותקצר נפש העם בדריך. מסתבר מהעדות של יפתח שזאת היה הרבה יותר נורא. את אותו סיבוב עשו גם סביב מואב. ולא אבא, וישב ישראל וקדש, וילך במדבר, ויסוב את ארץ אדום ואת ארץ מואב. חידוש גדול מאוד. סוגריים של חצי שנייה, חז"ל אומרים, גדול הוא יפתח. מה גדולתו? שהוא לימד אותנו מה שחסר בפרשת חוקת אצל משה רבינו. לא כל נביא זוכה לזה. זה יפתח שלא כל כך התפעלנו ממנו בהתחלה. נמשיך. וילך במדבר ויעשו את ארץ אדום ואת ארץ מואב, ויבוא ממזרח שמש לארץ מואב, ויחנון בעבר ארנון, ולא באו בגבול מואב, כי ארנון גבול מואב. לא באו בגבול מואב. למה לא באו בגבול מואב? אולי מפני שיש להם איזשהו משהו קבוע אצלם. אל תתגר במלחמה. לעם ישראל אסור להתגרות מלחמה במואב, אז הנה הם לא באו. בוא נראה הלאה. ישלח ישראל מלאכים אל סיחון מלך האמורי מלך חשבון, ויאמר לו ישראל נעברנה וארצך עד מקומי. לא האמין סיחון את ישראל עבור בגבולו, ויאסוף סיחון את כל עמו, ויחנו ביעצה וילחם עם ישראל. מה התופעה ההיסטורית שהוא מבקש להוסיף? יפתח, אנחנו לא התקפנו. אנחנו פנינו לעבור, לא אישרתם לנו, אגב דבר שהוא לגיטימי לחלוטין, מבחינתם, ואז ביקשנו גם מסיחון, סיחון לא רק אמר אם תעבור אז אצא, אלא הוא פתח במלחמה בפועל. הוא פתח, פסוק כ"א, אני ממשיך, אז ויתן השם אלוהי ישראל את סיחון ואת כל עמו ביד ישראל, ויקום, וירש ישראל את כל ארץ האמורי יושב הארץ ההיא, וירשו את כל גבול האמורי מארנון ועד היבוק ומן המדבר ועד הירדן. רגע, מה זה קשור למה שאני טענתי? אני טענתי לקח ישראל. אז אתה אומר לא לכן לקח. רק מה אתה אומר? הם סגרו את המצרים. הם פתחו במלחמה. אוקיי, בסדר, מי לקח? זה נכון. הם הותקפו. אבל לקח ישראל את האמורי. עכשיו זה ממשיך. ואתה. כאן זה רק יפתח יכול לדבר. השם אלוהי ישראל הוריש את האמורי מפני עמו ישראל. ואתה תירשנו. זה קל וחומר של יהודי פשוט. אני לא מבין מה אתה מדבר בכלל. אתה יודע היסטוריה. אלוקי ישראל הוריש את האמורי. איפה בכלל יש לך אהבה אמינה להעיז לחלוק על אלוקי ישראל? זה הוא הוריש את האמורי. זה לא אני. אם עם ישראל היה יוזם את המלחמה, נו, אני מבין, אתה עכשיו בא להילחם בשר ודם מול בשר ודם. אבל השם אלוקי ישראל הוריש את האמורי. אז מה אתה בא עכשיו? הוא ממשיך. הלו. את אשר יורישך כמו שאלוהיך, אותו תירש. את כל אשר הוריש השם אלוהינו מפנינו, אותו נירש. בואו נקרא עוד פעם את הפסוק הזה, מבחינת תקבולת יש לו רישה וסייפה. נכון? מחצית מול מחצית. הלא את אשר יורישך כמו שאלוהיך, כמו שאלוהיך, כמו שהוא אלוהי מואב, אבל כנראה הוא גם אלוהי המון לעניין זה. כמו שאלוהיך אותו תירש. זה ציניות. קח את מה שכמו ששיר לך. נו, אבל איך היה צריך להיות מבחינת העברית? אם את אשר יורישך כמו שאלוהיך אותו תירש, אז היה צריך להיות כתוב ואת אשר יוריש. ואת אשר הוריש, השם אלוהינו לנו, אותו נירש. יש פה מילה מיותרת. ואת כל. מעניינת מאוד. יפתח מדבר פה כמו גנרל. מה שהורישך כמו שאלוהיך כך. כל מה שהוריש השם אלוקינו אותנו, אותו נירש. אתה יודע למה? כי זה השם הוריש. זה לא בשר ודם שדן איתך עכשיו. את הלימוד הרוחני הזה מלמד מתחת ילדי בן אישה זונה, דיבור חי. מהאנשים הריקים ההם. ואתה. טוב, טוב אתה מבלק בן ציפור מלך מואב. הרוב רב עם ישראל, אם נלחום נלחם בה. בשבט ישראל בחשבון, אגב, מה הוא מזכיר לו את בלק בן ציפור מלך מואב? הוא אומר לו, תשמע, בלק בן ציפור הוא היחיד שניסה איכשהו וקצת הצליח, כל השאר הרי נפלו שם. אז אם אתה מוכרח, תלך להביא קוסם. אם אתה רוצה משהו קדים, חפש בלעם. תלמד היסטוריה ותבין, אין לך סיכוי לסיחון ולא אור. שבט ישראל בחשבון ובבנותיה ובערור ובבנותיה ובכל הערים אשר ידי ארנון 300 שנה. ומדוע לא יצלצם בעת ההיא? ואנוכי לא חטאתי לך. ואתה עושה איתי רעה להילחם בי. ישפוט השם השופט היום בין ישראל, בין בני ישראל ובין בני עמון. ולא שמע המלך בני עמון אל דברי יפתח אשר שלח אליו. כאן הנקודה הגדולה. והמשבר בעם הוא נורא. ויפתח ניסה למנוע את המלחמה עם מלך בני עמון בסגנון שלו. אם כי בברירות שלו. ומה בפועל? מלך בני עמון פותח מלחמה. ותהי על יפתח רוח השם, ויעבור את הגלעד ואת מנשה, ויעבור את מצפה גלעד ומצפה גלעד עבר בני עמון. אני אגב הייתי ממשיך את השדר הזה, זה נשמע כמו שידור, להבדיל אלף עשי הבדלות, כמעט כמו שידור ספורט. הולך מפה לפה והולך מפה לפה. ותראו איך בעצם צריך להמשיך, ואני קופץ לפסוק המדבט, שם זה היה צריך להמשיך. ויעבור יפתח את בני עמון להילחם בם ויתן להם השם בידו. ויקם מהרוער ועד בואכה מינית עשרים עיר ועד אבל כרמים מכה גדולה מאוד. ויקנאו בני עמון מפני בני ישראל. וכשבאמצע נכנסת עובדה עצובה, מחרידה. דר יפתח נדר לשם ויומה. וככה פתאום איזה מין אירוע היסטורי, כמו יעקב שנודר, כמו וידר ישראל נדר להשם אם נתון תיתן את העם הזה בידי. אבל הפעם זה לא ישראל, זה שוב יפתח, יפתח, הוא מופיע. וידר יפתח נדר להשם ויאמר, אם נתון תיתן את בני עמון בידי, הוא משתמש במטבע לשון רגילה לחלוטין, אגב שוב סוגריים, כמה יהודי רחוק כל כך, הוא גדל עם אנשים ריקים, כמה הוא ינק את התבניות של העם הזה, כמה הוא משתמש בביטויים של תורה, כמה ההיסטוריה הזאת חקוקה בתוכו, כמה הוא פשוט, כמה ברור לו שלמלך בני עמון מגיע מה שיש לכמוש, ולעם ישראל מגיע מה שיש מאלוקי ישראל. הוא לא מבין את כל הפילוסופיה. זה פשוט. והיה יוצא אשר יצא מדלתי ביתי לקראתי בשובי בשלום מבני עמון, והיה להשם והעליתי הוא עולה, וכולנו זוכרים את ההמשך. מי שיוצא מפתח ביתו, זאת ביתו. יפתח שאין לו את האומץ או את הענבה ללכת ולהתיר את נדרו, מקריב את ביתו. הקצף הוא גדול מאוד. האסון הזה לא נגמר בזה. אחר כך השופט הזה שהצליח להנחיל את המכה הגדולה יותר מכל השופטים בספר שופטים, מכה רבה מאוד, הוא מסיים וכל בני עמון נכנעים מפני בני ישראל. הצליח במדיניות החוץ שלו 100%, אבל מיד אחרי הסיפור הזה עם ביתו 42,000 יהודים נהרגים במלחמת אחים בינו לבין בני אפרים, רק מפני שהם לא מסתדרים זה עם זה. שם מופיעים כל סיפורי הגאווה של שיבולת, סיבולת, כל מה שקורה מסביב. כל הסיפור הזה שנפתח, אני חוזר להתחלה, דווקא בו ראו חזה להפתיר את פרשת חוקה. עם כל הפרשה הארוכה, של פרה אדומה ושל מות מרים ושל מי נריבה ושל אדום ושל מות אהרון, על הכל דלגו וביקשו דווקא את סיפור הקרבות שאותה מתאר יפתח 300 שנה אחר כך, ומשלים כאילו את הפרשה שלנו בפרק האחרון. השיחה הזאת ביפתח הגלעדי, אני חושב, עם הקושייה שלה, למה עשו את זה חזל, למה הם ראו כך לעשות, אני חושב תשפוך אור גדול מאוד גם על עצמה בסוף, על פרשת יפתח, וגם על הפרשה הזאת, פרשת פרק כ"א, פרשת האמורי וסיחון וארנון, שאליהם אני רוצה להיכנס בפרשה שלנו. מקור 2 הוא שוב פסוקים בלבד. הוא כל פרק כ"א. לא נקרא את כולו, והפרק כ"א מתחיל אם כן מיד אחרי המשברים הגדולים. עם מות אהרון מתחילות מלחמות. המשותף למלחמות של פרק כ"א הוא א', אין שום מלחמה יזומה. ב', בדיוק כמו אצל יפתח, מצב העם הוא בלי הנהגה. בואו נראה מה קורה. הדמיון הוא מדהים. נלך לאט לאט. פרק כ"א מתחיל קודם כל בוישמע כנעני מלך ערד יושב הנגב. אנחנו עסקנו בו לפני שבועיים כשדיברנו על המעפילים. כדאי גם לזכור שהכנעני מלך ערד, אם הוא גר בערד, תל ערד של היום, שיושב הנגב, אין לו שום קשר גיאוגרפי לעם ישראל שנמצא שם ליד אדום. זה בכלל לא במקום. אבל זה בסדר. אף פעם המלאכים לא הגיעו לפי הקשר הטופוגרפי. ולכן רש"י מיד אומר, הכנעני מלך ערד הוא המלאכים. הכנעני מלך ערד מתחיל מלחמה עם ישראל, שובה שבויים. יש איזו משמעות מורלית מאוד קשה. עם ישראל מתגבר. מנצח. לא כל כך שמים לב לתופעה הזאת, אבל התופעה הזאת היא התופעה המלחמתית הראשונה של העם הזה, שלא למד מורשת קרב מאף אחד לפני. כן, היו מלחמות. היו מלחמות של עם ישראל חולש את המלאק ואת עמו לפי חרב, שמשה יושב על הגבעה עם הידיים. לא, זה לא מלחמה רגילה. פה מדובר במלחמה, בהפתעה, במלחמה כדי להציל שבויים, שם עושה אותה פשוט. אבל מיד אחר כך מתחילים את הסיבובים סביב אדום. ולפי מה שאנחנו ראינו אצל יפתח הגלעדי, גם סביב מואב עשו את זה. מה קורה לעם? פסוק ד' במקור 2, זה מאוד חשוב, וחשוב לנו הביטוי הזה, הוא מוכר לנו מאוד בתקופות תמיד. ויסעו מאור ההר. איפה זה אור ההר? המקום שבו אהרון מת. אהרון הוא המנהיג שמרגיע את העם. הוא מי שנותן כוח. מרים גם את העננים הסתלקו. נוסעים מאור ההר. אחרי שויבקו אותו כל בית ישראל. גם אי אפשר לשכוח את כל השאר, אנחנו לא נזכיר בכלל. מסתיימים 40 שנות קבורת ילדים את אבותיהם, בעקבות חטא המרגלים. והם מתחילים עוד פעם להסתובב. הביטוי הזה, ויסב אלוקים, מתחילים מאוד את לפני 40 שנה דרך המדבר ים. הסיבוב מתחיל עוד פעם. הם רואים כבר את הארץ. הוא מאור ההר דרך ים סוב לסבוב את ארץ אדום, וכאן הביטוי החשוב, ותקצר נפש העם בדרך. העם מתעייף. אין לעם יותר כוח. ובטח משה רבינו אומר לו, אבל עם ישראל בדיוק עכשיו צריך כוח, אוטוטו. הוא אומר לו, אוטוטו 40 שנה אנחנו מסתובבים, והנה אנחנו מגיעים, ועכשיו את הסיבוב התחלנו עוד פעם. מה ייתן את הכוחות? אהרון שמת אתמול? מרים שלימדה אותנו לשיר? וידבר העם באלוהים ובמשה, למה העליתונו ממצרים למות במדבר, כי אין לחם ואין מים, ונפשנו קצה בלחם הקלוקל. וישלח השם בעם, אין שיחה. לא כתוב ויחרף משה. לא כתוב וישמע משה ויפול על פניו. לא כתוב כלום. זה הכי נורא. משה כבר אין כוח להגיד. אפילו לא להגיד בנפילת פנים. מה אפשר לעשות עכשיו? ותקצר נפש העם. מה עושה הקדוש ברוך הוא? וישלח השם בעם את הנחשים הצרפים וינשקו את העם וימות עם רב מישראל. הדגשנו פעם. לא כתוב פה וישלח השם בעם. כמו וישלח ישראל מלאכים. וישלח השם בעם. וישלח, דברנו לא מזמן בספר בראשית על שליחות, לשלוח זה בדיוק ההפך מלשלח. לשלח זה להיפטר ממך. לשלוח זה לעשות אותך ידי הארוכה. זה להיות קשור אליך גם כשאתה הולך. למה כתוב פה וישלח? תשובה מאוד פשוטה. מה טען עם ישראל? שמה? שנפשנו קצה בלחם הקלוקל. אין לכם כבר כוח לניסים. נמאס לכם. אתם כבר לא מסוגלים עוד פעם את הסיבובים האלה, עם המן ועם ה... זה קשה לכם להגיד עם הבאר, כי כבר אין. או עם ענני הכבוד, כבר אין. אבל עם המן, נכון? נמאס לכם מהלחם הקלוקל. אז בואו, ננסה פעם אחת טבע כמו שאתם רוצים. אני פותח את הקופסה, ויהיה לכם מדבר טבעי לשעה. אתם רוצים טבע? הנה. זה טבעי שבמדבר יש נחשים סופים. מה, לא חשבתם על זה 40 שנה? לא הבנתם איך זה יכול להיות? פותחים לרגע את הקופסה, ופשוט משלחים את הטבע שיופיע. ויבוא העם אל משה ויאמרו, חטאנו, כי דיברנו בהשם בברך. יתפלל אל השם ויסר מעלינו את הנחש. ויתפלל משה בעד העם. נחש הנחושת. ואז מגיעים לפסוק י' וכאן המהפכה מתחילה. ויסעו בני ישראל ויחנו באובות, ויסעו מאובות ויחנו באיי העברים במדבר אשר על פני מואב ממזרח השמש. משם נסעו ויחנו בנחל זרד. אתה מרגיש הרגשה נוראית, כי כבר ראינו בסיפורים האלה, ויסעו ויחנו, ויסעו ויחנו, כבר שמענו את זה. הם כבר ליד העם והם סובבים, וסך הכל סיבוב. זה עוד הקפה. משם נסעו ויחנו מעבר ארנון אשר במדבר היוצא מגבול האמורי, כי ארנון גבול מואב. בין מואב ובין האמורי. כמה פעמים כבר מוזכר פה מואב, מואב, מואב. כי מואב יש טראומות. על כן יאמר בספר מלחמות השם, את והב בסופה ואת הנחלים ארנון. עדיין אני יודע את הפירוש הזה, נגיע לזה בהמשך. ושד הנחלים אשר נטע לשבט ער ונשען לגבול מואב. ומשם באר היה באר אשר אמר אשר למשה אסוף את העם ואתנה להם מים. לא מבין מה כתוב, אני רק מבין דבר אחד. ומתחילים ניצחונות, ומתחילים לשיר שירים של ניצחונות, ופתאום יש בעולם ספר מלחמות השם. אנשים עייפים לא מוציאים ספר מלחמות. ספר מלחמות מוציאים גנרלים מנצחים. אז יוצאים ספרי מלחמה וקרבות. אינני יודע מה זה בדיוק ספר מלחמות השם. רמב"ן אומר שספר מלחמות השם מופיע במקור 3. אנחנו נחזור עוד שנייה לפסוקים, אבל תראו אותו שנייה. הרמב"ן אומר בדרך הפשט בספר מלחמות השם, שהיו בדורות ההם אנשים חכמים כותבים סיפור המלחמות הגדולות. כי כן בכל הדורות. ובעלי הספרים היו נקראים מושלים, שנושאים בהם משלים ומליצות. הניצחונות הנפלאים בעיניהם מייחסים המלחמות ההם להשם, כי לא הם הבאמת. כמו שבכל עם כותבים ספרי מלחמות ומייחסים אותם לגנרל הזה או לגנרל הזה, גם בעם ישראל כתבו ספרי מלחמות, אבל קראו להם ספר מלחמות השם. רמב"ן יפה, אגב רמב"ן מהפכני, היה ספר כזה. בשני הרמב"ן אומרים, אתה ראית אותו? הוא אומר, כנראה היה ספר, זה ברור. גם לא חשוב אם הוא קיים או לא, היה ספר כזה. אבל התורה רואה למכון לצטט את הספר הזה. רש"י, במקור ארבע, מעניין, הולך הפוך. תראו את רש"י, זה פילי פלאות. על כן יאמר בספר מלחמות השם, רש"י לא מוכן לקבל את זה, רש"י גם טוען שהמילה יאמר זה עתיד. זה לא נאמר. תראו את רש"י, הוא מאוד חשוב. על כן, על חנייה זו, איזו חנייה? חניית נחלי ארנון. על חנייה זו והניסים שנעשו בה, יאמר בספר מלחמות השם. רש"י לא מבין את המילה ספר בתור ספר, בוק. רש"י מבין את המילה ספר בתור כשנספר את מלחמות השם. אתם, בנים יוולדו להם יספרו. על כן יאמר, על החנייה הזו ועל הניסים שנעשו בה, יאמר בספר מלחמות השם. כשמספרים ניסים שנעשו לאבותינו, יספרו את והב, כלומר, כמו את יהב, איך כתוב הפסוק? את והב בסופה, ואת הנחלים ארנון. רש"י מסביר את הפסוק נפלא, מה זה והב ומה זה סופה? הפרשנים דנים מה זה המיקום בדיוק. החוקרים רוצים להגיד שהיו מקומות בשם והב ומקום בשם סופה. לא ברור. רש"י אומר, מה פתאום? סופה, אנחנו מכירים טוב את המילה הזו, זו המילה כמעט המרכזית במדבר. סוף. ים סוף. גם יפתח אמר שהם באו מים סוף לאזור הזה. סופה זה כמו תל אביבה, ירושלים, מה? סופה. על כן יאמר את והב בסופה. מסביר רש"י, כלומר, את מה שיהב להם, יהב זה לתת, הב. את מה שיהב להם והרבה ניסים בים סוף. אותו דבר ואת הנחלים ארנון. רש"י פלאי. כשם שמספרים בניסי ים סוף, כך יש לספר בניסי נחלי ארנון. שאף כאן נעשו ניסים גדולים. כולם ידברו תמיד על ים סוף. כל הזמן יספרו על ים סוף. יספרו על ים סוף וישירו את שירת הים כל יום בתפילה. וכל ילד ידע את שירת הים. אבל אני לא בטוח, אומרת התורה, שכל ילד גם יזכור לספר את ניסי נחלי ארנון שקרו בשנה ה-40. ושאני מבקש ממך, אומר הפסוף, שכשם שאתה מזכיר את ים סוף, באותה מידה תזכיר את נחלי ארנון. למה לא לספר בעצם אותו דבר? מסיבה פשוטה. כי איך ים סוף נתקע? כשעם ישראל לא עושה כלום. השם יילחם לכם, ואתם תחרישון. או, זה יהודי מבין בתור נושא. ישבתי, שתקתי, וטרח הים נתקע. ועשיתי את הפעולה המעשית ביותר, כמו הסיפור ההוא על זקני צפת, התפלל? מצוין. זה סיפור לנכדים. אבל מה נספר להם? הלכנו עם חגורים ואפודים, וניצחנו בנחלי ארנון? זה נס. על כן יאמר בספר מלחמות השם, כשם שאתם מספרים את הניסים שהתרחשו בים סוף, את והב בסופה, מה שניתן בסופה, ספרו במקביל את מה שקרה בנחלי ארנון. אם לא, אינכם מבינים מה זה נס גם בים סוף. מה אגב קרה בנחלי ארנון? אני עוד רגע אחזור לפרק. חז"ל אומרים שבנחלי ארנון קרה נס עוד יותר מורכב. הנס הפשוט הוא שעם ישראל עבר וניצח. אבל חז"ל ראו שם סיפור יותר מעניין. לפי דרשה אחת בחז"ל, את והם, זה לא כמו שרש"י אמר, את מה שנתן השם לעם ישראל בסוף. ואז הוא לוקח בכלל את מחצית הפסוק הזה לים סוף, לפני 40 שנה. לפי דרשה אחת בחז"ל, את והם, זה שני חבר'ה. לאחד קראו את, ולשני קראו הם. שני חבר'ה עם שני שמות, ואנחנו לא ניכנס לעניין הרוחני יותר שבזה עכשיו. ואת והם הלכו בסוף. את והם בסופה. אלה היו הפדלאות. למה הם הלכו בסוף? לא סתם כי הם הלכו בסוף. השמות שלהם לא נשמעים בדיוק כמו אברהם, יצחק ויעקב. הייתה לזה סיבה. הם היו שני מצורעים. חז"ל מכניסים אותנו למצורעים, אנחנו יודעים שהולכות להיות גאולות. ארבעה מצורעים יוצאים ומוצאים את מחנה ארם, ושני מצורעים פה, והנה מצורע, ונאמן מצורע. מצורע זה איזו פתיחה למשהו מעניין. מה ראו המצורעים האלה? אני אומר על פה, זה מופיע במקור 6, אבל מקוצר הזמן אני אומר אותו מהיר מאוד. שני המצורעים האלה הולכים בסוף. מחלי ארנון, אגב, לכל מי שיסתכל בקרתא, בכל מקום, הוא יראה את הצוקים המדהימים של מחלי ארנון. אפשר לראות את זה. נשפחים אל הים. ואיך אומר הפסוק? נחלי ארנון, נחזור שנייה לפסוקים עצמם במקור 2, כי במקום אנחנו נמשיך שם. שם כתוב, על כן יאמר בספר מלחמות השם, את והב בסופה ואת הנחלים ארנון, ואשד הנחלים אשר נטה לשבט ער ונשען לגבול מואב. יש פה הטיה, יש פה הישענות, משהו קרה עם הגבול. אנחנו מכירים את התופעה הזאת בטבע. היא לא כל כך מסובכת, אנחנו מכירים אותה טוב בשבר הסורי-אפריקאי, בהרבה מקומות. את והב בסופה, אומרים חז"ל, היה דבר פשוט. היו שני סוכים ענקיים, עם ישראל הולך, ארון ברית השם לפניו, והוא הולך בוואדי בפנים, בנחל ארנון. האמוריים רואים את העם הזה הולך עם ארון ברית השם, רגועים לחלוטין, כי זהו, הגיע סוף סוף רגע הפתרון, שבו נגמור כבר את הבעיה הזאת. הם תופסים כל אחד את מקומו בסוכים במערות, ומחכים במערב מתוכנן ורגוע, כשכל האויב נמצא למטה בנחל. ואז, לכשיעבור עם ישראל, הם יראו בהם, יגמרו אותם. ומה לעשות שארון ברית השם, כך אומרים חז"ל, מנמיך הרים. כשמנמיך הרים, אז מה לעשות שהם קצת נדבקו. ואז הצוקים נטו לשבט ער ונשענו לגבול מואב. עכשיו התופעה המעניינת. עד כאן הגדה מרתקת, אבל עכשיו אני רוצה שנבין אותה. עם ישראל ממשיך. הוא לא מסתכל אחורה ורואה שזה קורה. הוא ממשיך. המפקדים צועקים קדימה. והחבר'ה ממשיכים ורצים. מאחורה נשארו, אתם זוכרים את אתוואל. הם נשארו מאחורה שני המצורעים. הם היחידים שראו את הנס שפתאום העסק הזה נדבק. ומהצוקים יצא אשת של נחלים. הם ראו פשוט אמוריים, דם אמוריים ראו. הם ראו את אמור, את האמורי נופל. והם רצו לחבר'ה, הם רצו לעם ישראל ואמרו, רבותיי, אתם רצים קדימה, אבל היה פה נס, תשימו לב, זה נכון שהצלחתם פשוט לעבור עוד צעד אל המדינה. אתם לא שמים לב, היה פה נס. אי אפשר להבין אותו. הוא לא פחות מים סוף, היה נס. אז עם ישראל שמע את הנס, נחזור לפסוקים. ואשד הנחלים ארנון אשר נטה לשבט אר, ומשם באר היה באר אשר אמר השם למשה, אסוף את העם ואתנה להם מים. מתי? גם לפני 40 שנה זה נאמר, וגם לפני שבוע. אז ישיר ישראל, או, את והב פתאום גילו לנו, חבר'ה, אפשר לשיר. אז העם הזה הבין, רגע, רגע, בעצם יש פה משהו לשיר. על מה הוא מתחיל לשיר העם הזה? על הבאר. באר חפרו השרים, מתי? לפני 40 שנה, הם כבר מתו שניים מהשרים שחפרו את זה. אז למה לא שרתם 40 שנה? כי לא שמנו לב שהגיע הזמן לשיר. אבל עכשיו, מתחילים לשיר. ואז מתחילה המציאות הזאת לתפוס תאוצה. פסוק א', וישלח ישראל מלאכים אל סיחון מלך האמורי לאמור. שימו לב למי נעלם פה. אהרון מת, מרים מתה, איפה משה? זה עיקרו של הפרק. משה נעלם לחלוטין מהמפה. הוא לא מופיע. הוא לא הופיע לא כשהכנעני מלך ערד יושב הנגב שבה שבי. הוא לא הופיע בפרשת הנחשים. העם מדבר על השם ועל משה, ומשה לא נופל על פניו ולא אומר, עד שהעם פונה אל משה אחרי שהקדוש ברוך הוא מעניש. הוא לא מופיע. עכשיו העם ניהל את המלחמה עם נחלי ארנון. הוא מוביל? מישהו מוליך פה את העסק? הוא נותן עידוד, הוא אומר משהו, הוא לא מופיע. משה של המדבר, משה של ים סוף. וישלח ישראל מלאכים, לא משה, ישראל מי? אל סיחון מלך האמורי לאמור. שימו לב, עם ישראל משתמש בסוף הנאום של משה. אין לעם ישראל פה את הכוח להגיד את כל הדברים הגדולים שמשה אמר. כה אמר ישראל, היינו במצרים, לנצעת. עם ישראל מדבר פה כמעט כמו יפתח עוד 300 שנה. מנומס יותר. עברה וארצך לא ניצא בשדה ובחרם, לא נשתה מי באר בדרך המלך, מילך עד אשר נעבור גבוליך. זה בדיוק פסוק אחד מכל הנאום של משה. התכלת. הפרקטיקה. מלך סיחון, קיבלת זמן, תן תשובה. מאשר טוב, לא מאשר, אנחנו לא מתקיפים. תראו מה קורה פה. פה מתחיל הצבא הישראלי, ותחילתו זה פלאי פלאות. זה שום התקפה, הוא צבא הגנה, הוא מיגן. אבל נראה מיד מה קורה לו בעקבות ההגנה הזו. ולא נתן סיחון את ישראל לעבור בגבולות. ויאסוף סיחון את כל עמו, וייצא לקראת ישראל למדברה, ויבוא יעצה, וילחם בישראל. ויקהו ישראל לפי חרב. וירש את ארצו מארנון עד יבוק עד בני עמון, כי אז גבול בני עמון. ויקח ישראל את כל הערים האלה, ויש ישראל בכל הרי האמורי בחשבון ובכל נותיה. הזמן קצר, אבל יפתח כבר סיפר את זה למלך בני עמון מקודם. כי חשבון עיר סיחון מלך האמורי, והוא נלחם במלך מואב הראשון, ויקח את כל ארצו מידו עד ארנון. זו תופעה חשובה מאוד, שלא ידענו אותה מקודם. סיחון כבר ניצח את מלך מואב הגדול. זאת אומרת, מואב עכשיו, אחרי שסיחון ניצח, היא כנראה איזה אפיזודה קטנטנה. כי סיחון חיסל אותה. אתם מבינים למה בלק יפחד מישראל? כי זה העם שניצח את סיחון שניגר אותו. זה סיחון שאכל את מואב. הוא נלחם במלך מואב הראשון. מלך מואב הראשון זה נשמע מאוד הירואי. לעומת, ובלק בן ציפור מלך למואב בעת ההיא. כשרשי יגיד מלך למואב בעת ההיא, עכשיו מינו אותו איזה נסיך קטן. זה מובן מיד. והוא נלחם במלך מואב, אבל ישראל נלחם ולוקח את כל ארצו מידו עד ארנון. פסוק כ"ז. המשך, הכל בשירה. על כן יאמרו המושלים, בואו חשבון תיבנה ותיכונן עיר סיחון. אש יצאה מחשבון. אוי לך מואב, עבד את העם כמוש. עוד פעם עם אלוהי מואב. נתן בניו פליטים בנותיו בשבית למלך אמורי סיחון. העם הזה שהפסיד לסיחון, עכשיו סיחון מפסיד לנו ומואב מפסיד לנו. ונירם עבד חשבון הדיבון ואנשים עד נופח אשר עד מדווה. וישב ישראל בארץ האמורי. שימו לב אגב כמה פעולות העם הזה עושה שהוא לא זכה לעשות מאות שנים. ויורש, וישב, וילחם. זה עם שעושה מלחמות, מוריש ארץ, מתיישב בה, פעולות שהוא לא למד מאבא לעשות. זה עם אחרי 300 שנות גלות. וישלח משה, חיכינו לו מתחילת הפרק. יש משה. מה הוא עושה? וישלח משה לרגל. זה דווקא עושה לנו טראומה. בפעם הקודמת שהוא שלח לרגל, אנחנו זוכרים מה היה. אז הוא שלח לרגל על דעתו. ותראו את ההבדל. וישלח משה לרגל את מי? נכון, יעזר זה שם המקום, אבל את מי הוא שלח? למה לא מופיעים 12 אנשים, איש אחד לשבת? מקבי בן בופי, אבי ילדר, למה הם לא מופיעים? הבנו, למדנו. מי בכלל אמר אנשים, לא יודע מי, אולי הוא שלח מטוס זעיר ללא טייס. לא יודע מה הוא שלח? הוא שלח לרגל את יעזר. זהו, זה מודיעיני, אל תשאלו, אנונימי. וילכדו, עכשיו עושים את זה כמו במלחמה, וילכדו בנותיה, ויורש את האמורי אשר שם, ויפנו ויעלו, אתם זוכרים ויפנו ויעלו? אצל המרגלים, ויפנו, ויעלו, ויבואו עד נחל אשכול, ויקחו בידם, אשכול ענבים, לא, פה אין את הדברים האלה. פה ויפנו, ויעלו דרך הבשן, עוד מלחמה, וייצא עוד מלך הבשן, הם מותקפים. וכל אחד מהמתקיפים זה מעצמה. גמרו עם סיחון, אחרי האמורים נחלי ארנון, אחרי הכנעני עם ארד. עכשיו הם מותקפים אצל עוד מלך הבשן, תעברו אגב את כל עבר הירדן המזרחי בהליכה הזאת. הם הגיעו צפונה, הם עכשיו מותקפים על ידי עוד. הוא בכל עמו למלחמה אדרי. זאת אומרת, כולם כבר הבינו את השמועה, ועוד הוא מבין שהוא לא בא עיניים איזה דיוויזיה אחת. הוא יוצא עם כל עם המלחמה שלו. ויאמר השם אל משה, אל תירא אותו, כי בידך נתתי אותו ואת כל עמו ואת ארצו, ועשית לו כאשר עשית לסיחון מלך האמורי אשר יושב בחשבון. ויקו אותו ואת בניו ואת כל עמו. טוטליות שלא מופיעה בשום מקום אחר בתורה. עד בלתי השאיר לו שריד וירשו את ארצו. ויצאו בני ישראל ויחנו בערבות מואב. ויסעו ויחנו, אנחנו מכירים. אבל הפעם יש תוספת. ויחנו בערבות מואב מעבר לירדן יריחו. מעבר לירדן יריחו בא להגיד שתי אצבעות משם. הם נמצאים שם ים סוף, כלום יחסית למה שקורה עכשיו. כל השטח של עבר הירדן המזרחי, בסדר? מלמטה, מידון, סיחון, האמורי, עד עוג מלך הבשן, כולו מיושב כבר בסוף המלחמה הקצרצרה הזאת. זה נשמע את מלחמת 10 שנים. זה הכל בשנת ה-40 אחרי מות אהרון, זה חייב להיות תוך שבוע, שבועיים, שלושה. כי ממות אהרון עד מות משה, יש בסך הכל 30 שנה. זה צריך להיות שם באיזשהו שלב, אני יודע, באלול, באיזשהו שלב כזה של סוף השנה, כי הרי כתוב את התאריך שהארון מי. הוא מת באב. בשנת ה-40, הזמן הוא קצר. עכשיו עם ישראל יושב מעבר לירדן יריחו, ומה קורה? מלך למואב בעת ההיא. הוא מבין יפה מאוד, עכשיו בלי דרשות של חז"ל, רק צריך לדעת לקרוא פרק. הוא מבין יפה מאוד, שזה תהיה אפילו לא בדיחה מבחינתו, לנסות עכשיו גם הוא להילחם. נו, אז מה אפשר לעשות? קוראים לקוסם. ובלק מבין כאן את הדבר הכי גדול שמתרחש. כשנראה את בלק ונראה את ההתחלה, נראה כאן את מה שהתרחש בחלק הזה של ספר במדבר, והוא שיא הכל. עם ישראל ניצח לא כי היה לו מנהיג שהוביל אותו, אלא כי כבר לא היה לו מנהיג שהוביל אותו. נשמע קשה. עם ישראל ניצח כי כבר הוא התחיל להנהיג אותו. הוא הוביל את עצמו לכוחות שלו שהוא חסם כל כך הרבה שנים. מה היה המצב העובדתי? ותקצר נפש העם בדרך. עם עייף שסיים לקבר את מיטב, והוא מתחיל באותם מוטיבים של לפני 40 שנה, וכל מי שאז היה פחות מבין 20, זוכר היטב איך אפשר להבטיח שניכנס לארץ תוך 11 יום, אבל אחר כך בגלל איזשהו חטא להגיד יום לשנה, יום לשנה. אולי אנחנו הולכים עכשיו על מהדורה שנייה של עוד 40 שנה? המצב האובייקטיבי הוא קשה הרבה יותר ממה שהיה לפני 40 שנה. אין אהרון שירגיע, ואין מרים שתשיר, ואין משה שמוביל, לכאורה. אז ישיר, לא משה ובני ישראל, אז ישיר ישראל. מי לימדו אותם לשיר? במקום משה ומרים, לימדו אותם לשיר שני אחרים גדולים. עץ והב. זאת לא שירת משה ומרים, זו שירת את והם. תלמדו משני מצורעים יהודים שהולכים בסוף המחנה, שכשמגרדים יהודי ומגיעים אל הנקודה העמוקה שלו, הוא יוציא את כל מה שיש לו. הוא צריך בשביל זה כנראה שני דברים. הוא צריך בשביל זה את העובדה שאין ברירה, כך מלמדת אותנו ההיסטוריה, הוא צריך בשביל זה איזה אויב שיזכיר לו את זה.
הוא לא פותח בשום מלחמה. הוא מקבל צו 8, לא ממפקדיו, מאוג מלך הבשן, מסיחון מלך חשבון, מהאמורי, מהכנעני. והעם הזה שלא למד תורת מלחמה שנייה אחת, הופך להיות לעם שמוריש ויושב וחי. והוא לכאורה אמור עכשיו רק להמשיך עוד מילימטר אחד ולהיכנס לארץ. וכאן מופיע בלק בראייה האדירה שלו, והוא הופך להיות בהמשך האויב המסוכן ביותר בהיסטוריה. למרות שהוא לא ירה יריחה. כאן מופיע בלק ומבין מה צריך לעשות. בלק קורא לבלעם. ותופס שעם אחרי נבחונות כאלה עכשיו הולך להיכנס לאופוריה. זה העיתים. עכשיו נגיע אל העם הזה עם האופוריה הזאת ונתחיל לטשטש את האידיאולוגיה. נתחיל לומר לו שעם לא חייב לבדד לשכון, והוא יכול להתחשב בגויים, ולא צריך כל כך להיות ישראל ששוכן לשבטיו, ולא נורא אם אוהליך יעקב, שבהם כל אחד זוכר מאביו ומאבי אביו, יתחילו להיות הפוך מזה. רק מה לעשות שיתהפך לו הכל, אז יצא לנו טוב. מי שעשה בעצם את המלחמות זה אותם אנשים אדירים שגילו בפשטותם את העומק האלוקי שיש בכולנו. אבל אותה פשטות יש בה גם סכנה. אם אנחנו לא לוקחים את זה באותו רגע ומתחילים לחנך את זה ולצהל את זה ולהוביל את זה קדימה, אז יכולים למלא את הוואקום הזה בנות מדיין וזונות מואב. והן יכולות לבוא לאותם מנצחים אדירים שהורישו את אוג ואת סיחון ואת האמורי ואת נחלי ארנון, ויכולות לקחת את כל השירים הגדולים של הניצחונות וההתיישבות הראשונה ולטשטש את הכל וליצור אידיאולוגיה של דבקות זמרי וקודמי, של בנות מדיין ובנות מואב. יפתח מופיע בדיוק על אותו מסע. יפתח הוא העת והב של תקופת השופטים. הוא המצורע. היה גיבור חיל אחר, להבדיל, שנקרא והוא גיבור חיל מצורע. היה נאמן, שר צבא מלך ארם. יפתח הגלעדי נקרא היה גיבור חיל בן אישה זונה. עוד מזכיר, הוא גיבור גדול. ואל תזלזלו בגבורתו. גם שמואל מזכיר את כוחו. כי אדם גיבור כזה שמתחיל לגלות את הדברים, הוא מתחיל לגלות את יהודיותו, ופתאום תראו את עוצמתו האלוקית של יפתח. כל אשר הוריש השם אלוקינו לנו. הוא הראשון שיכול לבוא בלי מחלצות ולהגיד למלך בני עמון, אתה חצוף, מה אתה מתווכח עם הקדוש ברוך הוא? הוא הוריש ואתה תירשנו. כך לא מדבר אינטליגנט. כך מדבר אחד שגדל עם אנשים ריקים בארץ טוב ויכול לדבר חופשי. כך מדבר רק מי שפותח שיחה במה לבלה. זה מעצבן. וזה עוצמה. ואם אפשר היה לקחת את העוצמה הזאת ולכוון אותה הלאה, זה היה פילי פלאות. אבל מה קורה אם יפתח? הוא מנסח. הוא מכה את בני המון. אבל אף אחד לא לימד אותו איך לתעל את זה. אז הוא מקריב את ביתו. חז"ל אומרים, למה הוא הקריב את ביתו? למה הוא לא הלך להתיר את הנדר? לך, תתיר את הנדר. אומרים חז"ל, יפתח אמר, אבל זה לא ביקורת רק על יפתח, זה חז"ל קשה מאוד. אומרים חז"ל, יפתח אמר, אני מלך. אני אלך ואתיר את עדי. צריך אגב להבין את הביטוי הזה, אני מלך זה לא סתם. הרי הייתי קצין, התחייבו לי שאני מלך. אם אני מלך, שיבואו הסנהדרין, ויתירו את עדי, למה לא הם יבואו אליי ללשכה, למה אני אלך אליהם? אמרו החכמים, צריך לחנך אותו. הוא צריך לדעת שהוא צריך לבוא אלינו. נו, זה באמת טיעונים רציניים, ברצינות רציניים. אנחנו אומרים חז"ל, מבין שני אלה, מתה העלובה הזאת. זה באמת דיון אידיאולוגי גדול. תכל'ס, אם לא תיקח את הפשטות הציונית העמוקה, החזקה הזאת של יפתח, ותתעל אותה למקום, מי שהוא אחר יתעל אותה, ושניכם, גם יפתח וגם הסנהדרין, צריכים לקחת אחריות על התוצאות. ואז כשזה נגמר, מי בדיוק יכול לעצור אותו מלהרוג 42 אלף יהודים במלחמת בני אפרים? זה באמת לא בסדר שאתה לא יודע להגיד שיבולת אלא סיבולת. רואים 2 אלף אגב, זה בדיוק פי 2 ממי שנהרגו במגיפה פה אחרי הניצחון הגדול של האמורים זהו ואת כולם. כי עם שניצח את כולם וגילה את העוצמות שלו, אבל העוצמות שלו הן חסרות טיעול עכשיו, אם לא נדע לתעל אותו, כל העוצמות האלה בסוף יוכלו להתמסמס מול בנות מואב ומדיין. ובלק הגאון מבין את זה. ולכן הוא קורא לאחד בלעם לבלי עם הזה, ומבקש ממנו בוא תעזור לי, מי שהוא צריך להפסיק את הכוח הזה. זה כוח פנימי, זה כוח עמוק, זה כוח שקיים בעם הזה, שדווקא הפשוטים שבו יודעים להגדיר אותו. הם לא חייבים לקרוא לו בשמות גדולים. הם יכולים לקרוא לו נצח ישראל לא ישקר, תני לי. הם יכולים לקרוא לו בכל מיני שמות, הם שרים שהם לא צריכים את משה בשביל השירה. וזה יופייה של השירה. הם אולי מצורעים, אבל הם רואים את הניסים של נחלי ארמון והם עושים אותם, הם מבצעים אותם. וכשהם קרובים קרובים ליריחו, לערבות יריחו, מעבר לירדן יריחו, ממש ליד, מגיע הניסיון הקבוע. בואו ננסה לקחת את הפשטות הזאת, ובכל פשטות יש גסות. וזה יכול להיות הדבר הכי יפה בעולם אם נדע למלא אותו נכון. וזה יכול להיות הדבר הכי נורא בעולם אם איזשהו אוויר רע אחר ימלא. וזה הסיפור. פרק א' של פרשת חוקת של ספר במדבר הוא השיא של שנת הארבעים. לא אדום ולא מי מריבה, אלא דווקא מתוך המשבר ואחריו. פרק א' מסתיים בפסוק שאתה כל כך רוצה להמשיך איתו את הפרשה הבאה, ויסעו ויחנו בערבות מואב מעבר לירדן יריחו, וממש מתחשק לך להמשיך עכשיו את הדבר הכי טבעי, וישלח יהושע שניים מרגלים חרש לאמור, תלכו לרחב, תיכנסו ליריחו, ומחר בבוקר מטילים את החומה. מה חסר בשביל זה? הרי לפני רגע שלחו ליעזר שניים. נמצאים מטר משם. שם מגיע. זה הצומת שבה היפתחים, שבה האתווהבים, שבא עם ישראל דווקא בלי ענני כבוד ובלי מן ובלי כה אמר אחיך ישראל ונצעק ונשמע ואתה ידעת, אלא דווקא עם המל יבלח, דווקא עם הנעברה בשדה וחרב, לא ניתה. זה הצומת שבא דווקא עם העוצמה הפשוטה הזאת, יכול עם ישראל להפוך את העולם כולו, כי הוא מגלה את הכוחות שיש בו, אם רק תזרוק לו צו 8 לשולחן, אבל בו זמנית הוא גם מגלה את החולשה הנוראית שיכולה להיווצר, אם האופוריה הזאת תישאר בלי שתמלא אותה בתוכו. מהפרשה הזאת אין ברירה אלא להתעכב וללמוד דווקא בהפוך על הפוך, דרך בלעם הרשע, את הטיפול שורש שצריך לעשות בעם הזה לפני שנכנסים לירדן. לזה ולפרשה הזאת ניכנס בעזרת השם בשבוע הבא.
האזנתם לשיעורו של הרב מרדכי אילון, ראש ישיבת חורב, כפי שהוקלט שלשום במכון שי שבאוניברסיטת בר אילן, לקראת פרשת חוקת.